פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת דברים. השבת גם נקראת שבת חזון על שם ההפטרה שנקרא בשבת זו, חזון ישעיהו בן אמוץ. בדרך כלל פרשת דברים יוצאת לפני תשעה באב, כך כותב הטור להלכה, כבר דיברנו על כך, שפרשת ואתחנן יוצאת לאחר תשעה באב, כך נותן הטור רמז, צומו וצלו, אז ממילא פרשת דברים יוצאת לפני תשעה באב. המדרש בתחילת איכה מוצא לכך רמז בפסוק בפרשה, שברוב מקהלות ישראל אומרים את הפסוק הזה בנגינה מיוחדת, איכה אשא לבדי תורכם ומסעכם ורווחם. בהרבה ממקהלות ישראל קוראים את זה בנגינה של איכה. אומר המדרש בתחילת מדרש איכה, שלושה נתנבאו בלשון איכה. משה אמר, איכה אשא לבדי תורכם ומסעכם ורווחם. ישעיהו הנביא אומר בהפטרה שנקרא בשבת זו פרשת חזון, איכה הייתה לזונה. וירמיה הנביא מקונן בתחילת איכה, איכה ישבה בדד העיר רבת ים. שלושה נביאים, כל אחד ואחד מהם מתנבא בנוסח של איכה. וממילא זה תחילת הרמז לקשר בין פרשת דברים לבין תשעה באב, שאם לא יבוא משיח עד יום שני בערב נשב לקונן על החורבן, וננסה בעזרת השם לעמוד לדבר גם על נושא שקשור לתשעה באב, אבל נחבר אותו בסייעתא דשמיא לפרשה. רש"י בתחילת הפרשה מסביר רש"י את הפסוק הראשון בפרשה, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בן פרן ובן תופל בלבן וחצרות ודי זהב 11 יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע. אומר רש"י, למה התורה לא פותחת וידבר משה אל כל ישראל, למה אלה הדברים? אומר רש"י, לפי שהם דברי תוכחות, ומנה כאן את כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהם. כאן התורה מונה, משה רבינו מונה את כל המקומות שעם ישראל הכעיס את הקדוש ברוך הוא, לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז לפני כבודן של ישראל. אז הכתוב מגלה את המקומות, אבל הוא מגלה את זה ברמז. כשהוא אומר להם במדבר, הכוונה למה שהם אמרו מייתן מותנו במדבר. כשהוא אומר להם בערבה, הכוונה לחטא השיטים שהיה בערבות מואב. שכתוב בים סוף, מול סוף, הכוונה מה שאמרו בים סוף, בבואם לים סוף שאמרו המבלי אין קברים במצרים. בן פרן ובן תופל ולבן, אומר רש"י, אמר רבי יוחנן, חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו מקום ששמו תופל ולבן. אז מה זה בן פרן ובן תופל ולבן? אלא שהוכיחן על הדברים שטפלו על המן שהוא לבן. המן הכתוב בתורה שהוא היה כזרע גד לבן, ויודע הם דיברו על המן ואמרו שקצנו בלחם הקלוקל, אז לכן זה נקרא המקום הזה תופל ולבן, שטפלו על הלבן. ועל מה שעשו במדבר פרן על ידי המרגלים, שילוח המרגלים היה ממדבר פרן. חצרות, אומר רש"י, מחלוקתו של קורח, ודי זהב הוכיחן על העגל שעשו בשביל ראש זהב שהיה להם. ככה גם משה רבינו מנסה ללמד זכות על עם ישראל, כך מופיע בגמרא במסכת ברכות דף ל"ב. אומרת הגמרא, אמר משה, בגלל רוב זהב שהשפט עליהם לכן עשו את העגל. עד כאן דברי רש"י. רש"י מסביר בן פרן ובן תופל ולבן וחצרות ודי זהב. אומר בן פרן זה חטא המרגלים, ובן תופל ולבן שטפלו על הלבן. זה הביאור של רש"י, כך רש"י מבאר את הדברים. הכלי יקר כאן, יש לו רעיון אחר לגמרי, והרעיון הזה הוא הבסיס של השיעור שבעזרת השם נעמוד היום. הכלי יקר שואל, למה נאמר רק בפסוק הראשון בין פרן ובין תופל? למה לא כתוב למשל בין המדבר לבין הערבה, בין חצרות לבין די זהב? למה המילים בין כתובים רק בשתי מקומות, בין פרן ובין תופל? אומר הכלי יקר, הפסוק הזה בא לרמוז לדבר שקוראים לו בן. בן הם הימים שאנחנו נמצאים עכשיו, ימי בן המצרים. על שם הפסוק, כל רודפיה השיגוה בן המצרים, וזה מה שנאמר כאן בפסוק, בין פרן ובין תופל. אומר הכלי יקר, פרן הוא מקום שילוח המרגלים, ותופל הוא המקום שבו עשו את העגל. לא כמו שרש"י אומר, ודי זהב שהוכיחן על העגל, על פי הכלי יקר הכוונה הוא בן תופל הוא המקום שבו עשו את העגל, כך אומר הכלי יקר. הכלי יקר מנסה לבאר על פי זה מה פירוש המילה בן לבן הנאמר כאן, על שם מה שנאמר בתחילת ספר איכה, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, כי בין חטא העגל ובין חטא המרגלים, קרה רבץ ודוחו לא יוכלו קום. כך מבאר כאן הכלי יקר בתחילת דבריו בביאור הפסוק הראשון בפרשה. בא כאן הכלי יקר ואומר יסוד מאוד מאוד מעניין, שאנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד בו בתחילת השיעור. כי בדרך הטבע אין הצלה מפני עקת אויב, כי אם באחד משני דרכים או בשניהם כאחד. הכלי יקר בא כאן לבאר מה עם ישראל הפסיד בחטא המרגלים ומה עם ישראל הפסיד בחטא העגל, שבגלל זה יש לנו בין המצרים, המיצר הראשון ב-17 בתמוז זה חטא העגל, והצד השני של המיצר הוא תשעה באב. בשני הימים האלה עם ישראל הפסיד את כל ההגנה שהקדוש ברוך הוא מספק למאמינים בו. כך אומר כאן הכלי יקר. כי בדרך הטבע אין הצלה מפני עקת אויב, כי אם באחד משני דרכים או בשניהם כאחד. הדרך להינצל מן האויבים יש לה שני אפשרויות, או כל אחת מהם בנפרד או שניהם ביחד. מצד השגחת השם יתברך, המציל לכל הדבקים בו, אף אם אינם עצומים בטבע, גם אם אין להם עוצמה גופנית, אין להם כלי נשק מתאימים, עצם זה שהם בוטחים בבורא יתברך, מכל מקום שהם מקיימים ואהבת את השם אלוקיך, הגורם דבקות בהשם יתברך, אז הוא מציל לכל הדבוקים בו. אומר כאן הכלי יקר, ההגנה הראשונה שהקדוש ברוך הוא מספק לאותם אנשים שבוטחים בו. יש על זה מדרש, מעניין שהכלי יקר לא מביא את זה, בדרך כלל הוא נוהג להביא מדרשים מן הסוג הזה. המדרש הזה מופיע גם בשוחר טוב, גם בילקוט שמעוני, במזמור חפי בתהילים. אלוקיי בך בטחתי, אל יעצו אויבי לי. אומר המדרש משל למה הדבר דומה. משל לשומרי מלך שתפסו אדם שמשוטט ברחוב. משוטט ברחוב, והדמות הזאת הייתה נראית להם דמות מאוד חשודה, והם החליטו שהדמות הזאת מתאימה להיות גנב או משהו כזה. תפסו אותו, הוציאו את המבוטות שלהם מהנרתיק ורוצים להקות אותו, ואז באותו רגע שמוציאים את העלה שלהם מהנרתיק, אומר להם האיש הזה, תיזהרו, אני בן דוד של המלך. אז מהר הם החזירו את המבוטה לתוך הנרתיק, את העלה לתוך הנרתיק, אבל זה לא מוריד את החשד, הוא נראה בשוטטות, האבון הוא שוטטות, הוא אבון חמור מאוד. מה עושים? אמרו, נחכה לבוקר, כרגע המלך יושן. בבוקר מביאים אותו בפני המלך, אומרים לו, אדוני המלך, ראיתי אותו בשוטטות, הוא נראה מאוד מוזר, תפסנו אותו, רצינו להלקות אותו, ואז הוא אמר שהוא קרוב של המלך. אז מהר לא יקנו אותו, אבל תבדוק אם זה באמת קרוב שלך או לא. המלך מסתכל עליו ואומר, תגיד, אני קרוב שלך? מאיפה אני מכיר אותך בכלל? אומר לו אותו בן אדם החשוד, אומר, האמת, אני לא קרוב שלך, אבל זה הדרך היחידה שלי להינצל מהם. הם רצו לתת לי מכות, הדרך היחידה של לא לחטוף מכות, שאני אמרתי שאני בדוד שלך, זה הכל. אומר המדרש, עומר דוד, אלוקיי, בך בטחתי. זה שבטחתי בך, זה שאני אמרתי שאני בוטח רק בך, אז זה אני מבקש, אל יעלצו אויבי לי. זה ההגנה שאני מבקש, אומר הקליוקו. ברגע שבן אדם בוטח בקדוש ברוך הוא, עצם הביטחון שאדם בוטח בבורא דברך, זה מקנה לו הגנה. זה דבר ראשון. דבר שני, אומר הכלי יקר, כשמקיימים ואהבת לרעך כמוך, כשעם ישראל מאוחד, למרות שכביכול הם לא בוטחים בבורא יתברך, אבל הם מאוחדים. ברגע שהוא מאוחדים, אז איש את רעהו יעזורו, אחד עוזר לשני, אף אם חוטאים ושר השם מעליהם, גם אם הקדוש ברוך הוא מסיר מעליהם כי הם חוטאים, מכל מקום יש להם קצת תקווה בדרך הטבע, אם לא תתנגד להם המערכה. האחדות היא זאת שמביאה את ההגנה הנוספת שיש לעם ישראל. גם על זה יש מדרש, המדרש מופיע בתחילת פרשת ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, אומר המדרש, משל לקנה סוף. קנה סוף שהוא נמצא קנה בודד, כל ילד יכול לשבור אותו. אבל אם מחברים 50 קנים ביחד וקושרים אותם חזק, שום בריון לא יכול לשבור אותם, כי הם מאוחדים, אומר המדרש. לחופץ חיים בשער הסחירה, הוא מביא על זה ירושלמי, שכתוב בירושלמי, חיבור הצווים אפרים ענך לא כתוב, ואפילו עובדי עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא מגן עליהם, כיוון שהם מאוחדים, כך כתוב בירושלמי. אומר כאן הכלי יקר, אם ככה יש לעם ישראל שני סוגי הגנה מפני האויבים, אף על פי שבדרך הטבע הם לא יכולים לעמוד מול האויב. האחד, דבקות בבורא, זה יסוד אחד, היסוד השני, ואהבת לרעך כמוך, האחדות בין כולם. ובשני זמנים אלו, כותב הכלי יקר, 17 בתמוז ותשעה באב, איבדו ישראל את שני ההגנות שהיה להם. ואם כן, אל מי ינוסו לעזרה? שני מנגנוני ההצלה שלהם, ביטחון בבורא אחד והאחדות מצד שני, איבדו עם ישראל ב-17 בתמוז ותשעה באב. למה? כי ב-17 בתמוז שעשו את העגל, בו ביום נזורו אחור, ופנו אל השם יתברך עורף ולא פנים. ביום הזה שנקרא 17 בתמוז, בו עם ישראל עשה עגל, ומצביעים על העגל ואומרים, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך אמרת מצרים, אף על פי שזה היה רק 3,000 ערב רב, אבל כל עם ישראל עומד מסביב ואף אחד לא מוחה. אומר הכלי יקר, הוא בחודש שמזלו סרטן, זה המזל של חודש תמוז, שדרכו לילך לאחוריו, כך נזורו אחור ואז איבדו את ההצלה הבאה מכוח ההשגחה. ברגע שהם עשו את העגל, הם איבדו את היסוד הזה של אלוקי בך בטחתי. ברגע שאתה בוטח בקדוש ברוך הוא, אומר דוד המלך, אל יעלצו אויבי לי, ההגנה שיש לך מפני האויב, מטעם הביטחון עבד. בחודש הבא אחריו, זה חודש אב, תשעה באב, היה מעשה המרגלים. בו ביום נולדה בעם ישראל מידה שנקראת שנאת חינם. איפה היא נולדה? מה קרה ביום הזה שנולד שנאת חינם? שנאמר, פסוק בפרשה שלנו, ותאמרו, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. פסוק שמופיע כאן בפרשה שלנו, בחטא המרגלים, עם ישראל לא רוצה ללכת לארץ ישראל, והם אומרים שהקדוש ברוך הוא שונא אותם, לכן הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים כדי להרוג אותם. כותב הכלי יקר, זה היום שבו נולדה מידה שנקראת שנאת חינם. לכאורה דבר שהוא פלא, מה פתאום בן אדם שונא מישהו אחר, על מה ולמה? שנאת חינם, אלה עשה לו עבלה, אני מבין. אבל סתם לשנוא מישהו, על מה ולמה? אומר הכלי יקר, זה נולד בלילה הזה. כמו שאמר רש"י, מדה בליבך על רחמך, מדה בליבי עלך. כי הם הסברו, מאחר שכל אחד מהם שונא את חברו, כך מסתם שונא אותם גם הקדוש ברוך הוא. עד כאן דברי הכלי יקר, ועליו אנחנו רוצים בעזרת השם להתחיל לדבר בשיעור. בפרשה שלנו, למרות שמשה רבינו מוכיח ברמז, במדבר, בערבה, מול סוף, פרן, תופל, הכל רמזים, ישנם שני דברים שמשה מוכיח אותם בגלוי. המרגלים בפרשה שלנו וחטא העגל בפרשת עקב. אלה שני הנושאים שמשה שם לא מדבר ברמזים. חטא השיטים ברמז, תפלו על המן ברמז, הכל רמזים. בשני חטאים, 17 בתמוז ותשעה באב, חטא המרגלים וחטא העגל, בזה משה רבינו מפרט לפרטי פרטים מה קרה. כי אלה היסודות של עם ישראל, אלה יסודות העבירות של עם ישראל, כאשר אומר לנו הכלי יקר שהאבון של שנאת חינם נולד בליל תשעה באב. ביום הזה עם ישראל קיבל את המידה המגונה הזאת שנקראת שנאת חינם, ואנחנו רוצים קצת להעמיק בזה. בפרשה שלנו אומר משה רבינו לבני ישראל דברים קצת שונים ממה שכתוב בפרשת שלח. ורבותינו דנים בזה, מה ההבדלים שישנם בין פרשת שלח לבין הפרשה שלנו. לא ניכנס עכשיו להסביר כל הבדל שישנו, אבל מי שירצה, עמד בי מעריך בזה מאוד ועוד. אומר כאן משה רבינו, נקרא כאן חמישה פסוקים. ותקרבון אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ. וישימו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהם. והייתה בעיני הדבר. ויקח מכם 12 אנשים איש אחד לשבת, ויפנו ויעלו הארה ויבואו עד נחל אשכול וירגלו אותה, ויקחו בידם מפרי הארץ ויורידו אלינו וישיבו אותנו דבר ויאמרו, טובה הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו, ולא אביתם לעלות ותמרו את פי השם אלוקיכם. כאן כותב את התורה חידוש. אנחנו יודעים שהמרגלים דיברו דברים רעים. כאן כתוב שהמרגלים חזרו ואמרו שהארץ הזאת טובה ואתם לא אביתם לעלות. ותרגנו באוהליכם ותאמרו, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. הקדוש ברוך הוא שונא אותנו, לכן הוא הוציא אותנו ממצרים. אומר כאן רש"י, והוא היה אוהב אתכם, זה שקר וכזב. אלא מה? אתם שונאים אותו. היות ואתם שונאים אותו, אז אתם אומרים שהוא שונא אתכם. משל הדיוט אומר, מה זה בליבך על רחמך? מה זה בליבי עלך? מה שאתה חושב על החבר, אתה חושב שהחבר חושב עליך. שלמה המלך אמר את זה בפסוק אחד. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. הפנים שלך הם כמו ראי. אם אתה רואה שנאה אצל הזולה, זה בגלל שאתה שונא אותו. אם אתה שונא אותו, אז זה מקרין חזרה. יש הרבה סיפורים על הדבר הזה. אותו דבר להפך, אם אתה אוהב את הזולה, אתה בטוח שהוא מקרין לך אהבה ממול. זה היסוד של כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. איפה היסוד של בשנאת השם אותנו? איפה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא שונא אותם? יש להם הסבר. בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. הוצאתו לשנאה היה. זה שהוא הוציא אותנו ממצרים, סימן שהוא שונא אותנו. למה? משל למלך בשר ודם שהיו לו שני בנים, ויש לו שתי שדות, שדה אחת של שקיה, שיש לה מים במקום והיא לא צריכה מי גשמים, ואחת של בעל שצריכה מי גשמים. למי שהוא אוהב, הוא נותן שדה של שקיה. למי שהוא אוהב, הוא נותן שדה שברגע שמרימים את הסכר, שוטף הסכר, שוטף את כל השדות. למי שהוא שונא, נותן של בעל, כדי שיסתקק לגשמים. ארץ מצרים של שקיה היא. ארץ מצרים זאת אדמה של שקיה, כמה מים שצריכים יש שם בשפע. אבל ארץ ישראל זה אדמה של בעל. והוציאנו ממצרים לתת לנו את ארץ כנען. קדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, היסוד הגדול שיכלנו שם לקבל מים של שקיה, יש שפע של מים, ובמקום זה נתן לנו את ארץ ישראל שזה שדה של בעל. זה סימן שהקדוש ברוך הוא שונא אותנו. רבותיי, ישנו יסוד נפלא שאנחנו רוצים קצת להאריך בו ולהרחיב בו בנושא הזה של בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים, כי הכלי יקר אומר לנו שזה יסוד השנאת חינם. בואו נעלעל ביחד בדברי רבותינו כיצד היה נראה עם ישראל במדבר, באיזה סביבה טבעית הם חיו, ונסה לראות איפה מונחת שהקדוש ברוך הוא שונא אותם. עם ישראל יוצא ממצרים, כל אחד עם 90 חמורים לובים טעונים בביזת מצרים, מראה במסכת בכורות דף ה', כל אחד 90 חמורים לובים. עוברים את ים סוף, כל שבט יש לו שביל בפני עצמו. ככה אנחנו אומרים בהלל הגדול, לגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו, אומרים חז"ל, כל שבט קיבל קריאת ים סוף באופן נפרד. עוברים את ים סוף וכל הדברים הטובים שבינתיים היה להם בים, תסתכלו במדרשים, מגיעים לצד השני, ובינתיים הים, מסתכלים בתוך הים ורואים כל אחד מהמצרים מקבל בדיוק את העונש שלו. מי שמגיע לו קש, עולה ויורד. יש צללו כעופרת, יש ידמו כאבן, כל אחד ואחד בדיוק את העונש המגיע לו, מידה כנגד מידה. הים נסגר כשכולם עברו, והים מתחיל לפלוט גופות. וכל יהודי שהוכה על ידי מצרי, רואה את המצרי שהיכה אותו. כל אחד רואה, הנה זה הרביץ לי מכות, רואים אותו. והים מתחיל לפלוט שלל, מתחיל לפלוט אוצרות, וכל אחד מעל ה-90 חמורים לובים, כולם יעשו עם 90 חמורים לובים, היו מוסים לעייפה, אז איפה יש לשים? כל אחד בונה יחידת דיור על ה-90 חמורים. עוד ארמון, עוד קומה כדי למלות את זה. מעמיסים, והים ממשיך לפלוט. ועם ישראל לא רוצה ללכת משם, עד שמשה רבנו צריך לגרור אותם משם. ויסה משה את בני ישראל. מסיין בעל כוחם, אומר רש"י, זה בשנאת השם אותנו, כי הוא שונא אותך, לכן קיבלת 90 חמורים לובים. הוא שונא אותך, לכן הוא ארגן שהים יפלוט את הגופות. הוא שונא אותך, לכן הוא ארגן שיהיה לך שלל פי שניים ממה שהוצאת ממצרים. בט"ו באייר קלטה החררה, 61 ימים, 61 סעודות היה להם אוכל. זה האוכל שהם הוציאו ממצרים, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, כל אחד הוציא מעט אוכל, הספיק ל-61 יום. בתום ה-61 יום מתחיל לרדת מן. אוכל של מלאכי השרת, זיף שכינה שנתגשם, אוכל שנספק באיברים בלי יציאות, כדי שלא תצטרך לצאת מחוץ למחנה. האוכל שכל הטעמים יש לך בו, כל מה שרצית, איזה טעם שחצית ודמיינת, היה בתוך המן. יורד לכל אחד ליד הדלת אם הוא צדיק. כל בוקר הוא רק פותח את הדלת. מי יש לו מיד את המן, לא צריך ללכת, לא צריך לקחת לשום דבר. זה עושה מישהו ששונא אותך, מביא לך אוכל שכל טעם שתרצה יהיה לך בו. זה מי ששונא אותך עושה ככה. נותן לך את בערה של מרים, כל טעם שרצית להרגיש במים, הרגשת בתוך המים. כך מתנהג מישהו ששונא אותך. אם הוא היה שונא אותך, נותן לך לאכול קולרבי 40 שנה. נותן לך לאכול דלורית. נותן לך לאכול מן 40 שנה, כל טעם שתרצה, ולא תצטרך לצאת לעשות צרכים. כל טעם שתרצה במים, זה אתה יכול לומר בשנאת השם אותנו? עם ישראל הולך במדבר בטמפרטורה של 21 מעלות, במדבר, טמפרטורה אחידה. העננים שמקיפים אותם לא נותנים לחום להיכנס. מיישרים להם את הדרך שלא יצטרכו לעלות מדרגות. הדרך מיושרת שחד וחלילה לא יצטרכו להתאמץ. מסלול ישר, כביש הסרגל, שום סיבוב לא ימינה ולא שמאלה. האש אוכלת את הנחשים שבדרך, הולכים במקום נחש ועקרב. הכל מתחסל, הולכים בכביש ישר. המדרש עצמו שואל על הפסוק, שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה, זה 40 שנה. שואל המדרש, 40 שנה אותה חליפה? אף אחד לא הוציא ממצרים כלי תפירה, הם היו בטוחים, מקבלים את התורה, נכנסים לארץ ישראל. כל אחד לקח שני סטים של בגדים. אם זה הלכו 40 שנה, אין בגדים אחרים. אומרת התורה, שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה, זה 40 שנה. שואל המדרש בדברים רבה, י"ז, איך יכול להיות שאותם בגדים היה להם 40 שנה? כך שואל המדרש. אומר המדרש, מה אתה מתפלא? מה אתה מתפלא? המדרש שואל, יכול להיות ילד בן 3 יצא בן 3 ממצרים עם מכנסיים קצרות, פתאום הוא נהיה בן 43 אותו מכנסיים? הוא 40 שנה במדבר עם אותו מכנס? אומר המדרש, מה אתה מתפלא? החילזון כשהוא נולד יש לו בית קטן, הבית גודל איתו ביחד. כמו שהבית גודל איתו ביחד, גם הבגדים גדלו איתם. מה אתה מתפלא? שואל המדרש. כך מתנהג מישהו ששונא אותך. אז הוא מארגן לך שהבגדים שלך יגדלו איתך ביחד. הנעליים גדלים איתך ביחד. רגלך לא בצקע, הולכים 40 שנה. שום דבר לא, הנעל גדלה איתך ביחד. לא חסר לך במדבר הזה, לא חסרת דבר. חזל שם במדרש שואל, הייתכן דבר כזה שבן אדם הולך עם אותו בגד 40 שנה, לא צריך ניקוי יבש? כך שואל המדרש. לא צריך לנקות את זה 40 שנה? אומר המדרש, היה הענן שף בהם ומלבנן. היית מוריד את החליפה והמכנסיים, לובש את הנמנמת, את הפיג'מה, הולך לישון, שם את החליפה מחוץ לאוהל, מקבל אותה למחרת עם ניילון, עם השם שלך למטה, עם מספר טלפון. שום דבר לא. בחוץ, הענן היה שף, ניקוי יבש, היית מקבל אותו כל בוקר. אתה וכל המשפחה, אין ניקוי יבש, אין, לא צריך לעבוד בשום דבר, אתה מקבל את זה לתוך האוהל. כך מתנהג מישהו ששונא אותך? איך אתה מסוגל להוציא משפט כזה? בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. המדרש שם בפרשת כי תבוא שואל, ייתכן 40 שנה במדבר בלי קינים? כך שואל המדרש. 40 שנה לא אחזה בהם קינה? אומר המדרש, תגיד לי, אתה יודע מזה שבמותם לא אחזה בהם רימה? מי שעמד במעמד הר סיני, כתוב בפרק דרב לזר, תולעת לא ראה לאחר מותו. כמה מאות שנים אחרי מעמד הר סיני, מראה ההוא טייה, באגדות רבא בר חנה, הוא לוקח את רבא בר חנה ואומר לו, תא ואח ולך מתי מדבר. הוא רואה את מתי המדבר שוכבים על הגב, הפרקדן, פניהם צהובות כשיכורים. כמה מאות שנים חלפו מאז? שוכבים להם שלמים, תולעת לא אוחזת בהם, אומר הפרק דרב לזר. שואל המדרש, קינים? אדם שעמד במים הר סיני תעלה על הפקינה? על מה אתה מדמיין בכלל? שואל המדרש, 40 שנה במצב הזה, איך הם הרגישו מבחינת הריח? שואל המדרש, הכל שאלות המדרש. אומר המדרש, היו מתענגים בנאות של דשא של באר, וירחם מפעפע בכל העולם, שנאמר, וריח סלמותייך כריח הלבנון. כך מופיע בדברי חז"ל, זה פרשת כי תבוא. אז אני רוצה לשאול, זה בשנאת השם אותנו? כך מתנהג מישהו ששונא אותך? יש מדרש שמופיע בפרשת בלק, מדרש תנחומה. שואל בלק את בלעם, תגיד לי, למה אתה לא מקלל את עם ישראל? הוא אומר לו בלעם, מה אקוב לו כבועל ומה אזום לו זעם השם. אני רוצה, לא הולך. הוא אומר לו בלעם לבלק, אני רוצה לספר לך משהו ותסביר לי אתה, כך שואל בלעם את בלק. השאלה הזאת נמצאת בספר נחמיה. אומר לו בלעם לבלק, תראה, האם ראית פעם לגיון שמרד במלך, שהמלך לא יעשה לו שום דבר? לגיון שמורד במלך, המלך צריך להרוג אותו. בוא וראה, עם שלם עושה עגל, ואומר לעגל, אלה אלוהיך ישראל, מה היית מצפה? אתם אומרים עליו, אלה אלוהיך ישראל, מגיע לכם עונש, הוא לא מעניש אותם. הוא לא רוצה להרוג אותם, אני מבין, אבל לפחות יום אחד שלא יוריד להם מן. יום אחד, מחרת בבוקר אין מן. יצעקו למשה, ריבונו של עולם, תשאל את הקדוש ברוך הוא למה אין מן, והקדוש ברוך הוא אומר, אמרתם אלה אלוהיך ישראל אשר אלוהיך מצרים, תבקשו ממנו שייתן לכם מן יום אחד. בואו נראה אם האלוקים שהוא האלוהים שלכם, תביאו ממנו מן. אם הוא האלוהים שלכם, תביאו ממנו מים. אומר הנביא, פסוק בספר נחמיה, אף כי יעשו להם עגל מסכה ויאמרו זה אלוהיך, ויעשו נאצות גדולות, ואתה ברחמך הרבים לא עזבתם במדבר, עמוד הענן לא שר מעליהם, ומנחה לא מנעת מפיהם, המן ממשיך לרדת, ומים נתת להם לצומם. אומר הירושלמי, העגל נולד, מה נותנים לו לאכול? לקחו מן נתנו לעגל לאכול. נותנים לו לאכול זיו שכינה שנתגשם. כך תאכל מהמעדן של המלאכים. לזה קוראים בשנאת השם אותנו. הוא שונא אתכם, לכן הוא עושה את זה. איך יכולים בני ישראל דור דעה להוציא משפט כזה שנקרא בשנאת השם אותנו? המדרש רבה בפרשת כי תבוא שואל שאלה, והולך אתכם במדבר 40 שנה. אמר רב יהודה, בואו ראה אין בתנותו של הקדוש ברוך הוא. בנוהג שבעולם אדם יש לו בן, הוא נושא על כתפיו, יש לו בן, הוא שם אותו על הכתפיים והולך איתו, זה הכי קל. קום להחזיק אותו בידיים, הכי קל לשים אותו על הכתפיים. הוא שם אותו על הכתפיים והבן נותן לאבא מכות על הראש. זה נראה לו דבר עגול, מראה לו מקום טוב איפה הוא יכול לתופף. הוא מתופף לו על הראש. הוא אומר לאבא, תפסיק. שלב ידיים ותסתכל קדימה. והבן ממשיך לתופף. כמה זמן אבא יחזיק אותו שם למעלה? אומר המדרש. מיד הוא מוריד אותו. אומר, בוא תלך לרגל, אני סוחב אותך. אתה עוד נותן לי מכות על הראש? אומר המדרש. והקדוש ברוך הוא כביוכל, הנה כן, היו ישראל במדבר 40 שנה, ומכיסים אותו, והוא טוענן, ממשיך לתת להם כל מה שהם צריכים, שנאמר, הוא במדבר אשר ראית, אשר נצאך, השם אלוקיך, כאשר יישא איש את בנו. אומר איש לו, כי שמעו אשר נצאך, נשאן וגידלן שעשה אותם כאלוקות, שנאמר, אני אמרתי, אלוקים אתם. אין לנו מושג באיזה רמה רוחנית היה עם ישראל, עם כל מה שהם חטאו בעגל. איך יכולים להוציא משפט כזה, שאנחנו, הקדוש ברוך הוא שונא אותנו? מי ששונא אתכם כך מתנהג, בשנאת השם אותנו? זאת שאלתו של רבנו יונה כאן בפרשה. רבנו יונה לא נמצא בפרשה, רבנו יונה נמצא בשערי תשובה. בשערי תשובה, בשער שלישי, באות ריש למד א'. מחדש לנו רבנו יונה חידוש שישנה תופעה שנקראת נרגן. נרגן, מה זה נרגן? הוא מביא על זה פסוק בספר משלי, דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן. פירוש, הנרגן הוא האיש אשר דרכו וחוקו להתעונן ולהתרעם וימצא תלונות על חברו תמיד, על מעשה ועל דבריו, ואף על פי שחברו בתומו מתעלך עמו ולא זד עליו בדבר, הנה ידון כל דבר לחובה ולא לזכות, וכל שגגה ישים לזדון. אומר לנו רבנו יונה, ישנם אנשים, אתם בטח לא מכירים את זה, אבל מי שמתפלל, מי שגבאי, או מי שמנהל ועד בית בבניין, תמיד ידע שיש כזאת תופעה. ישנם בני אדם שמה שתעשה להם לא טוב. יש תופעה כזאת. אתם יכולים לראות זה בבית כנסת, הוא תמיד ידפוק עם החזן 18 עוד 20 שניות. אם 20 שניות מעבר למותר, הוא כבר ידפוק. מה קרה? אסור לו לכוון עוד איזה 20 שניות. מה קרה? מה, הוא הלך לאכול? הוא מתפלל. אז מה קרה? הוא תמיד ידפוק. יבוא השעה 6, צריכים להתחיל שחריס, לא התחילו, היה 6 ו-20 שניות, הוא תמיד ידפוק. מה קרה? אין חזן. תלך אתה, הוא לא ילך. הוא רק מאשים את הגבאים שלא דאגו לחזן. הוא בא לבית הכנסת, המזגן לא עובד. למה לא עובד המזגן? הוא אומר, כי לא מצאו פרייר שישים 10 שקל. מה אתה שואל, למה זה לא עובד? ככה, זה לא עובד. הוא אומר, לא יגע... תשים אתה, הוא אומר, הוא לא ישים. למה שישים? הוא רק מקטר, למה זה לא עובד? למה אין חזן? ולמה הוא לא גמר? וגם הוא כן גמר. הוא בוועד בית, ממנים אחד לוועד בית, הוא אומר, למה מלוכלך? הוא אומר, מה אני יכול לעשות? זה המנקה שמצאת. אני אביא לך מנקה. הוא מביא מנקה, ממשיך להיות מלוכלך. הוא אומר, למה מלוכלך? הוא אומר, הבאתי את מה שאתה רוצה. הבאתי את מה שאתה רוצה, מה אתה רוצה עכשיו? אתה המלצת לי עליו, ולכן מלוכלך. אז תזרוק אותו, הוא אומר, אתה הבאת אותו, תזרוק אותו אתה. זה קוטר, מה שאתה מדבר איתו, לא מבין. הוא תמיד יש לו תלונות. כותב כאן רבנו יונה בסוף, תדע לך שאותו אדם שנקרא נרגן, הוא כפוי טובה. הוא אדם שפעמים רבות הוא כפוי טובה. גם יחשבה לרעה וישיב רעה תחת טובה. אתה עושה לו טובה, הוא יחזיר לך רעה. וזה נאמר במשלי, משיב רעה תחת טובה, לא תמוש הרעה מביתו. ופעמים יחשוב על חסדי השם יתברך כי הם לנקם ושילם, כעניין שנאמר, ותרגנו באוליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו. אומר רבנו יונה, אל תתפלא על עם ישראל. ישנה תופעה שנקראת נרגנות. התופעה הזאת לא משנה מה שתעשה לו. תביא לו מן עד הבית, תגהץ לו את הבגדים. מה שאתה רוצה, תביא לו מים בכל הטעמים. תביא לו 90 חמורים לובים טעונים בזת מצרים ועוד כהנה בזת הים, והוא ימשיך לקטר שאתה לא, אתה לא בסדר. למה? כי זו תופעה שנקראת נרגנות. ולכן הוא כותב, על כן התרחק מדרך הנרגנים, כי נתיבותיהם יקשו להם, כל דורך בה לא ידע שלום. כך כותב לנו הרבנו יונה בשערי תשובה. מתי זה נולד? כותב לנו הכלי יקר, מידת הנרגנות נולדה בליל תשעה באב. בליל תשעה באב נולדה המידה המגונה הזאת, שנקראת נרגנות. אומרים על הקדוש ברוך הוא שנותן לך כל כך הרבה, הוא שונא אותי. לזה קוראים שנאת חינם. כמה שאני נותן לך, כמה שאני נותן, מעניק לך, אתה עדיין מוציא משפט כזה, בשנאת השם אותנו הוציאנו. זה היסוד של שנאת חינם בעם ישראל. אם ככה נוכל עכשיו בעזר השם להתחיל לדבר על יסוד התשעה באב. הגמרא במסכת יומא בדף ת' אומרת הגמרא, בית ראשון מפני מה חרב? מפני שהיה בו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כך אומרת הגמרא, והגמרא מביאה לכל דבר פסוק. אבל מקדש שני, שהיו עוסקים בו בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים, מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות: עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. הגמרא הזאת באמת מלמעלה לא מובנת. אבוי דזורי גילוי עריות, שפיכות דמים, זה עוונות של יהרג ובל יעבור. מובן שאם עם ישראל עובד אבוי דזורי ויש גילוי עריות ושפיכות דמים, אז מחריבים את בית המקדש. האווירה של שנאת חינם שבגינה חרב הבית השני זה לאו בתורה שלא תשנא את אחיך בלבביך. לאו בתורה. לאו בתורה שאין לוקים עליו, כי זה לאו שאין בו מייסה. בגלל הלאו הזה שלא תשנא את אחיך בלבביך, לכן נחרב הבית. איך אנחנו מבינים דבר כזה? השאלה היא עוד יותר קשה. הרי הגמרא אומרת, אבל מקדש שני שהיו עוסקים בו בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים מפני מה חרב, מפני שנאת חינם. איך יכול להיות תורה, מצוות, גמילות חסדים בשנאת חינם? עושים גמילות חסדים, כל בית גמח, כל קניון חסדי דוד, הכל חסדים, וזה יש שנאת חינם. איך זה מסתדר עם שנאת חינם וגמילות חסדים? כדי להבין מה מונח כאן, אנחנו צריכים בעזר השם להתקדם בעוד קטע בגמרא. רבי יוחנן ורבי אליעזר דאמרי תרוויו, ראשונים שנתגלה אבונם נתגלה קיצם, אחרונים שלא נתגלה אבונם לא נתגלה קיצם. בית המקדש הראשון ידעו את החטא, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. היה גלוי, אנשים השתחוו לעבודה זרה, אנשים הלכו לעבוד עבודה זרה, היה גילוי עריות, שפיכות דמים, כל ירושלים מילה מנשה דם מפה לפה, אומר הנביא. ראו, הכל היה גלוי. נתגלה אבונם, נתגלה קיצם. בית שני, אומרת הגמרא, הסתכלת מבחוץ, לא הבנת מה נחרב. לומדים תורה, בתי המדרשות מלאים עד אפס מקום, מקיימים מצוות, ויש מילות חסדים בכל בית, אז איך יכול להיות שנחרב הבית? אז לא ידעו מה הסיבה, עד שנתגלה שזה שנאת חינם. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, טובה ציפורנם של ראשונים מקריסו של אחרונים. טובה, אומרת הגמרא, ציפורנם של ראשונים מקריסו של אחרונים. המשפט הזה הוא לא מובן. מה פירוש דבר טובה? הציפורניים של הראשונים יותר טוב מהקרס של האחרונים. איזה ציפורניים ואיזה קרס? על מה מדובר כאן? כדי להבין מה זה הציפורניים ומה זה הקרס, אנחנו צריכים קצת להיכנס לעומק העניין של שנאת חינם, וממנה להגיע להבנה מה זה יסוד הקרס ומה זה יסוד הציפורניים. שאלה נוספת שתקדים לנו את ההקדמה ליסוד של הרב דסלר, בית ראשון נחרב על ידי מלכות בבל, מחריב בית המקדש היה נבוכדנצר. אחרי שהבית נחרב וחלוף 70 שנה חזר הבית והוקם, כמו שכתוב, כנגד אותם שמיטות שלא שמרו, לכן ירדו לגלות של 70 שנה, תקנו את זה, חזר בית המקדש. בית שני נחרב על ידי מלכות אדום, רומא, היא זאת שהחריבה את בית המקדש. למה? בגלל שנאת חינם. ועדיין למעלה מ-1900 שנה בית המקדש עומד בחורבנו ובשיממונו. אומרים חז"ל במדרש שמות רבה למד ה', יש הבדל מהותי בין החורבן של בבל לחורבן של אדום. החורבן של בבל היה חורבן של בית המקדש, של הבניין בלבד. החורבן של אדום היה עקירת היסודות, שנאמר ערו ערו עד היסוד בה. אדום החריבה את בית המקדש, אבל לא רק החריבה את הבניין, עקרה את היסודות. והשאלה שנשאלת היא למה? מה העניין הזה שאדום קיבלה אחיזה ביסודות בית המקדש? בירושלמי, ביומה, בפרק ה', הלכה א', שאלו את רבי לזר, דורות האחרונים כשרים מן האחרונים? דורות הראשונים כשרים מן האחרונים? אמר להם, עדיכם יוכיח, בית המקדש יוכיח. אבותינו העבירו את התקרה, בית ראשון קרה שהעבירו את התקרה, אבל אנו פעפנו את הכתלים, שנאמר האומרים ארו ארו עד היסוד בה. מסכם הירושלמי ואומר, כל דור שלא נבנה בימיו מעלים עליו כאילו הוא יחריבו. הירושלמי לא אומר את זה לגבי בית ראשון, שהוא אומר את דרכם יוכיח, אבותינו התירו את התקרה וכל דור שלא נבנה כאילו נחרב, הוא לא אומר בקטע הראשון, הוא אומר את זה בקטע השני של ארו ארו עד היסוד בה. כאן הוא אומר כל דור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב. והשאלה שנשאלת היא מה מונח כאן. כדי להבין מה מונח כאן, אנחנו נזקקים לפסוק בפרשת השבוע. הפסוק הזה, כשיגידו לכם שהוא קשור לבית המקדש, לא תמצאו בכלל קשר לעניין. אבל רבותינו קושרים לנו את הפסוק הזה לבית המקדש, ובאמת הוא פלא עצום. בפרק ב', בתחילת הפרק, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו שלא ייגע בשעיר. אין לך שום מגע עם אדום. מופיע בפרק ב' פסוקי, אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל, כי ירושה לעשיו נתתי את הר שעיר. הר שעיר שייך לעשיו, אל תיגע בו. אומר משה בתחילת הפרק, ונצב וניסה, ונפן וניסה מדבר הדרך ים סוף, כאשר דיבר השם אליי, ונצב את הר שעיר ימים רבים, ויאמר השם אליי לאמור, רב לכם סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה. אומר כאן בעל הטורים, רב לכם סוב, על האות סמך יש תגים. בדרך כלל אין תגים על האות סמך, רק על אותיות שעטנס גט יש שלושה תגים, ועל בדק חיה יש תג אחד, אבל יש כמה וכמה אותיות בתורה שהן חריגות, יש עליהן תגים. בין האותיות כאן שיש תגים זה באות סמך, סוב. רב לכם סוב את ההר הזה, כותב בעל הטורים. לפי שכיבד עשיו את אביו, שהיה בן 60 שנה בלדת אותו, היות ועשיו הוא קיבל את אבא שלו שהיה בן 60 שהוא ילד אותו, לכן יש תגים על הסמך, ולכך עתיד להחריב עשיו את הבית שהוא 60 אמה. אם חיפשנו קשר בין פרשת דברים לחורבן הבית, ואמרנו בהתחלה שהקשר הוא בפסוק איכה עשה לבדי תוך רעכם מסעכם ורבכם, אנחנו מוצאים שהקשר נמצא כאן, באות סמך, של רב לכם סוב את הער הזה, הסמך הזאת בה נמצא היסוד, שאיסב קיבל אחיזה בבית המקדש, בגלל שהוא קיבל את אבא שלו. כל מי שקורא את בעל הטורים הזה לא מבין מה הולך כאן. בגלל שאיסב קיבל את אבא שלו, לכן הוא קיבל אחיזה בבית המקדש, ערו ערו עד היסוד בה. כדי להבין בעזר השם מה מונח כאן, בואו נקריא עוד שניים שלושה מדרשים. בילקו שימוי ניסו פרשת תולדות. בזכר שלוש דמעות שהוריד עשיו לפני אביו, נתנו לו את הר סעיר. היות ועשיו הוריד שלוש דמעות, כך כתוב שהוא נשא קולו ובכה, וחזל ידעו שהוא הוריד שלוש דמעות, תכף אנחנו נראה שלא בדיוק שלוש, רק שניים וחצי, הוא הוריד שני דמעות וחצי, הקדוש ברוך הוא נתן לו את הר סעיר, שיש לו שפע של גשמים כל הזמן. בילקו שימוני בתהילים, אותו דבר בשוחר טוב בתהילים, במזמור פי, מביאים חז"ל על הפסוק, "החלתם לחם דמעה ותשכמו בדמעות שליש". אומרים חז"ל, שלוש דמעות הוריד עשיו מעיניו, אחת מעינו הימנית, אחת מעינו השמאלית, והשלישית קשורה בעינו. שניים, שתי טיפות ירדו, וטיפה אחת נשארה קשורה בעין. שנאמר ותשכמו בדמעות שליש, שלוש אינו אומר אלא שליש. שניים ירדו במלואם, השלישית נשארה תקועה. במדרש רבה, בפרשה שלנו, פרשה א', אות י"ז, רב לכם סוב את ההר הזה. אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שביקשו השונאים להחריב את ירושלים, הקבלה לאדום שרצה להיכנס לבית המקדש, היו שם 60 ריבום מזיקים כדי להזיק את אותם אנשים. 600 אלף מלאכים עמדו שם כדי להזיק את אותם אנשים שרוצים להיכנס לבית המקדש. והיו עומדים על פתחו של היכל לפגוע בהם. אם מישהו ייכנס, מיד יפגעו בו. כיוון שראו את השכינה רואה ושותקת, הם ראו את השכינה נמצאת בבית המקדש ולא עושה כלום כשהם נכנסים לתוך ההיכל, שכתוב, השיב אחור ימינו מפני אויב, אף הם נתנו לו מקום. הם ראו שהקדוש ברוך הוא לא מגיב, אז גם השישים ריבו מלאכים לא עשו כלום. אומר רב יהודה ברב סימון, עד עכשיו מתבקש לו בשכר כיבוד אבותיו. עד עכשיו עוד לא שילמו לעשיו את מה שהוא כיבד את אבא שלו. אם ככה יש לבעל הטורים מקור, אם שאלנו מאיפה בעל הטורים לקח את זה, שבשכר כיבודיו זכה עשיו להחריב את בית המקדש, מדרש בפרשת השבוע שלנו. רק בעל הטורים מסביר על פי זה למה יש תגים על האות סמך. בגלל שעשיו היה בן 60 שנה, ויצחק הוליד אותו שהוא היה בן 60 שנה, לכן הוא זכה לזה. כדי להבין מה נעשה כאן עם עשיו, ניכנס קצת לעומק דברים נפלאים שעומד עליהם הרב דסלר בשני מקומות בספרו, והדברים הללו יפתחו לנו פתח להבנה מה זה אדום, מדוע אדום החריבה את בית המקדש, מדוע הם עקרו את היסודות, וממילא נבין מה זה הציפורניים ומה זה הקרס. אני אקדים הקדמה לדברי הרב דסלר כדי שנבין למה הוא מתכוון. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא נתן לעולם ציון טוב מאוד. הוא הסתכל על הבריאה מסביב, והוא נתן לבריאה ציון טוב מאוד. וחז"ל במדרש שואלים ממה הקדוש ברוך הוא היה מרוצה, שהוא נתן לבריאה ציון טוב מאוד. בין הדברים שמופיעים שם, מופיע מלאך המוות, מופיע יום המיטה, מופיע יצר הרע. הקדוש ברוך הוא היה מרוצה מהרבה דברים שנחקקו בבריאה, כי הם אמורים לתחזק את הבריאה. בין הדברים שמופיעים שם, אני אומר פחות או יותר את הלשון, הנגת מידה כנגד מידה, שהקדוש ברוך הוא שוקד כיצד להעניש בני האדם בדיוק באותו דבר שהם לקויים בו. זה הנגה שתקראו אותה הרבה, הנגת מקם, מידה כנגד מידה, זוהי ההנגה. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? מכיוון שאם בן אדם נענש, שידע על מה הוא נענש. למרות שיש שם בני אדם שנענשים לא בגלל אבונות שלהם, בגלל מה שחטאו בגלגולים קודמים, אבל לפעמים בן אדם באמצעות העונש שהוא קיבל הוא יכול להבחן על מה הוא נענש. נביא לכך דוגמה. ישנה גמרא מפורסמת מאוד, ברכות דפי עמוד ב', רב הונה החמיצו לו 400 חביות של יין. אני מזכיר את זה כי זה המסכת הראשונה שמופיעה שם המקור, אבל ישנם עשרות מקומות בשס. רב הונה החמיצו לו 400 חביות של יין, ובעצם איבד את כל מה שהוא עשה יבול, את כל יבול הכפנים של השנה, הלך לאבדון. באו חכמים לבקר אותו, בעצם לפייס אותו, להקל עליו בסבלו, ואז הוא אמר להם שהוא לא מבין על מה קרה העונש. אמרו לו, לעין מר במילי, תבחון את עצמך, תבדוק את עצמך. אמר להם, בדקתי את עצמי. בדקתי מעשר כספים, בדקתי הכל, ראיתי הכל בסדר, אם לקיתי בממוני, סימן שהממון לא בסדר. כסף גזול אין לי, לא גנבתי מאף אחד אגורה, אני מפריש מעשר כספים, שהגמרא אומרת שמי שמפריש יש לו ברכה בכסף, הכל אני עושה, לא מוצא את הסיבה. אמרו לו אותם חכמים שבאו לפייס אותו, ומחשית קדוש ברוך הוא דעה בדינה בלא דינה? מה אתה חושב, שסתם קיבלת עונש? הקדוש ברוך הוא עושה דין בלא דין? שאלו אותו, אמר להם רבונה, אם אתם אומרים, כנראה שאתם יודעים משהו, אחרת לא הייתם אומרים לי את זה. אם שמעתם עליי משהו, תגידו. אמרו לו, כן, שמעתו שאתה לא נותן שבישה לאריס. ישנה הלכה שצריך לתת זמורות, צריך לתת אותם לאריס, ואתה לא נותן את הזמורות לאריס. אמרת להם, אני אתן זמורות לאריס? הוא בכל צעד ושעל גונב אותי, אני עוד זמורות אתן לו. הוא גונב אותי על כל מקום ומקום. אמרו לו, הוא גונב, תלך לבדין, תתבע אותו. מה שאתה צריך לתת לו על פי הלכה, צריך לתת לו. אמר להם, קבין לי עליי, אני מקבל עליי. אומרת הגמרא, שבאותו רגע, או שהאמיר מחיר החומץ והתייקר למחיר של יין, או שהיין השתפר ונהיה במחיר הרגיל. מה כתוב כאן? אומר הבן יהוידע יסוד מאוד מעניין. רב הונה בחן את עצמו. רב הונה בדק את עצמו. הוא בדק מעשר כספים וראה שהכל בסדר. אמרו לו, לעין מר במילי. אל תבדוק את הכסף. לא נאבד לך 100,000 דולר. לא הפסד את 100,000 דולר בבורסה. יש לך בעיה ביין. אז תבדוק איפה הבעיה בתוך היין, כי הקדוש ברוך הוא מביא עונש במידה כנגד מידה. אם היין נפגע, תבדוק איפה הבעיה ביין. איפה הבעיה ביין? אם אתה לא נותן את הזמורות, הזמורות זה המקור שממנו יוצא היין, אם שם זה נפגע, כי אתה לא נותן את הזמורות, אז הכל מגיע במידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא מעניש במידה כנגד מידה, כדי שהאדם יוכל לתקן את עצמו. עד כאן הדברים שלא כתובים ברב דסלר. הקדמתי את זה רק כדי שיהיה לנו הבנה למה הוא מתכוון. הרב דסלר בחלק ג' עמוד 214 ובחלק ב' עמוד 51 עומד הרב דסלר על יסוד שנעסוק בו מעט. כאשר בן אדם חוטא, אמרנו שהקדוש ברוך הוא מעניש אותו במידה כנגד מידה. איך אנחנו יודעים אם האדם תיקן את עצמו? אומרת הגמרא ביומד הפיבה ועמוד ב', אחידה מבעל תשובה, היא מגיע לידו אותו חטא והוא עומד בניסיון. הוא עמד, הוא היה מדבר לשון הרע, הוא קיבל על עצמו לא לדבר יותר לשון הרע. הוא רואה קופקה גדולה, כולם אומרים לו, דוד בוא תשמע איזה בור טוב, אין לי זמן, והולך, למרות שהיצר בוער בו, הוא עוזב את המקום, סימן שהוא יתגבר על זה. פעם, פעמיים, שלוש, שימן שהוא נגמל. כך בוחנים, אומר חז"ל. אדם מתנסה באותו ניסיון, באותו מקום, באותו דבר. אם הוא יצא מזה, סימן שהוא נגמל מן האווירה. כותב הרב דסלר, כשהקדוש ברוך הוא רואה בעם ישראל יש להם מאפיין של עבירה מסוימת, הוא שולח אותם לגלות לאומה שיש לה אותו עבירה, והיא העבירה הבולטת אצלהם. למשל, אם הם נגועים בנושא של עבודה זרה, שולחים אותם לאומה של עבודה זרה. אם הם נגועים באומה שיש להם עריות, אז הם שולחים אותם לאומה של עריות. אם הם נגועים בנושא של רצח, שולחים אותם לאומה של רצח. שם, באותו מקום, אם הם מצליחים לגמול את עצמם ולצאת מזה, כאן הם גמלו את עצמם, הוציאו את עצמם מאותה עבירה. כותב הרב דסלר, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהפרן ואתה מרבות קודש. הקדוש ברוך הוא הסתובב אצל כל האומות העולם ושאל אותם רוצים לקבל את התורה, כל אחד שאל מה כתוב בה. הראשון הוא עשיו. מה כתיבה? אמר לו הקדוש ברוך הוא לא תרצח, אומר איך אני יכול, כל המהות שלי זה על חרבך תחיה. הלך לאמון ומואב, שאלו מה כתיבה? אמר להם לא תנאף, כל עצמנו של ערווה, לא יכולים. הלך לישמעאל, מה כתיבה? אמר להם לא תגנוב, איך אני יכול, כל עצמנו ליסטים. מה זאת אומרת? מה הם מנו? הם מנו, המהות שלנו הוא ליסטים, המהות שלנו זה רוצח, זה אנחנו. לאחר הבסיס הזה נוכל בעזרת השם להבין למה מתכוון הרב דסלר. אם אנחנו רואים שבבית ראשון ירדנו לגלות במלכות בבל, ובבל החריבה את בית המקדש, זה סימן שהחטא שהיה לנו מתוקן על ידי בבל. מה היה בבית ראשון? בית ראשון היה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, זה היה בית ראשון. אם זה היה בית ראשון, אז היסוד הוא שאם אתה בית ראשון, עבודה זרה, גילוי שפיכות דמים, שולחים אותך בגלות שהמהות שלה היא עבודה זרה. מה המהות שלה? בבל הוא המייצג את עבודה זרה. איפה הוא המייצג? מגדל בבל, למרוד בקדוש ברוך הוא, זה המהות של בבל. הקימו פסל בבקעת דורה שכולם השתחוו חוץ מחנניה, מישאל ועזריה. כל המושג של בבל הוא מושג של עבודה זרה. אם ככה, כשעם ישראל נגוע בעבודה זרה, שולחים אותם לאומה של עבודה זרה. אנחנו לא מבינים מה זה עבודה זרה. אני חושב שדיברנו על זה בשבוע שעבר. הסברנו בשבוע שעבר שמנשה המלך אומר לרבה שאם היית בתקופה שלנו, היית מרים את שיפולי הגלימה ורץ אחרי עבודה זרה. אנחנו לא הרמנו את שיפולי הגלימה. כך שאותו רבשי, מאחר דחקים תוקו להי, אתם כאלה חכמים ויודעים איפה בוצאים את הלחם, איך זה קדים בישולה או קרים בישולה, שם בוצאים את הלחם, למרות שעדיין לא ברחו, אתה כבר חושב על הקדוש ברוך הוא. איך עבדת עבודה זרה? אומר, אתה לא יודע מה זה היה יצרד עבודה זרה. ראיתי שבוע באיזשהו ספר, הוא אומר, מה הוא אומר לו? אנחנו, אתם הייתם מרימים את שיפולי הגלימה, אנחנו לא הרמנו את שיפולי הגלימה. מה זה שיפולי הגלימה? ראיתי באיזשהו ספר, הוא כותב רעיון מאוד יפה, רק לא יודע מה המקור שלו. הוא כותב כך, הוא כותב, הם הזמינו חליפות ארוכות. למה? אמר לו מנשה, כדי שנעית את הקצב של ההליכה וניתקע כל רגע, שלא נרוץ לעבוד עבודה זרה. גררו אותנו, אבל שזה ילך לאט. אתם הייתם מרימים את זה כדי לרוץ, מלכתחילה היית מזמין חליפה קצרה, כדי שלא יעכב אותך לעבוד עבודה זרה. אנחנו נגררנו לעבודה הזאת. אם ככה, היות ועם ישראל היה נגוע בעבודה זרה, שולחים אותם לבבל, זה המהות של עבודה זרה. בית שני נחרב בגלל שנאת חינם. אם המהות היא שנאת חינם, אנחנו נשלחים לבבל, נשלחים לאדום. למה אדום? כי הסמל של אדום הוא סמל של שנאת חינם. למה? כתוב בפסוק בספר מלאכי, ואת עשיו שנאתי. כתוב בספר משלי, תחת צנועה כי תיבעל, זה עשיו, שנאמר ואת עשיו שנאתי. הלכה, מביאים חז"ל, בידוע שעשיו שונא ליעקב. אומר רבינו בחיי בפרשת ניצובים, ונתן השם את כל הכללות האלה על אויביך ועל שונאיך. אומר על אויביך ועל שונאיך, פרשת כי תבוא, על אויביך ועל שונאיך, אומר שם רבינו בחיי, על אויביך זה ישמעאל ועל שונאיך זה עשיו. עשיו הוא המהות של שנאה, הוא שונא אותך. הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. בבל לא שונא את יעקב, מדי לא שונא, עשיו שונא את יעקב. אז אם החטא שלנו הוא שנאת חינם, אז לאיפה יורדים? יורדים לאומה שמבטאת את השנאה בעולם, את עשיו שנאתי. המקור של עשיו הוא כמו שכתוב בספר משלי, תחת צנועה כי תיבעל. המושג של שנאה זה היסוד של עשיו. אומרת הגמרא, ראשונים נתגלה אבונם, נתגלה קיצם. ראשונים ידעו מה החטא. החטא היה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, גם יגמלה כ-70 שנה וחזר בית המקדש. אחרונים לא נתגלה קיצם, לא נתגלה אבונם, לא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם. ראו תורה, ראו מצוות, ראו גמילות חסדים. אז מה חרב? הכל מלא, אין עבודה זרה. חרב בגלל שנאת חינם, אבל לא ראו. זה היה אבון מוסתר. אנחנו רוצים בעזר השם מכאן להתקדם לשלב נוסף. בכל התורה כולה, מבראשית ועד כמעט סוף במדבר, כמעט בכל ספר וספר מופיע כמה פעמים רמזים לארבעה גלויות. דיברנו על כך כמה שיעורים בבראשית, דיברנו על כך בחנוכה, על הפסוק השני בתורה, אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אומרים חז"ל, והארץ הייתה תוהו זו בבל ובוהו זו מדי, חושך זו יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל, זה כל העניין של חנוכה, תהום זו מלכות הרשעה שנקראת אדום שאין לה חקר כמו התהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח. הקדוש ברוך הוא קבע זמן מתי יבוא משיח. יצטרך לעבור בבל, מדי, פרס, אדום, משיח. זה התהליך. יש תהליך שנקרא אחישנה, ואחישנה מדלגים על הכל. הסדר של הבריאה משש ימי בראשית, זה הסדר. כל מדרשי חז"ל ממש לכל אורך התורה. ארבעה נערות יוצאים מעדן, גיחון, פישון, כל אחד מהם מסמל אחד מה... צנה כלכת אל יחה וקשתך וצד עצוד על יצית, גם זה רומז. ברית בין הבתרים, אימה חשיכה הגדולה נופלת עליו. חלי עגלה משולשת, עין משולש, תור וגוזל. כל אחד מהם מסמל מלכות. בכל התורה זה מופיע. זה מופיע, תמצאו את זה גם במדרש ופרשת שמות. מופיע גם במדרשים פרשת ויקרא, ארבע סוגים של צרת כנגד ארבע מלכויות. כל הנושא של חלום נבוכדנצר, כל חלום דניאל, הכל רמזים. בין הרמזים לארבעת הגלויות, פסוק שמופיע פרשת שמיני. פרשת שמיני אומרת התורה שכל בעל חיים טהור יש לו שני סימני טהרה. הוא מעלה גרה ומפריס פרסה. כל בעל חיים טמא, חסרים לו שני הסימנים האלה. הוא לא מעלה גרה ולא מפריס פרסה. ישנו רק בעל חיים אחד, סליחה, ארבעה בעלי חיים, שיש להם סימן טהרה אחד. מי הם? הגמל, השפן, הארנבת והחזיר. בתורה כתובים הגמל, השפן והארנבת בפסוק אחד, החזיר כתוב בפסוק נפרד. שירות VIP, הוא לבד, החזיר הוא בפני עצמו. מה, למה החזיר לבד? שואל המדרש, מה קרה? אומר המדרש פשוט מאוד, כי הגמל, השפן והארנבת, יש להם סימן טהרה אחד שהם מעלי גרה, אבל הם לא מפריסי פרסה. החזיר בדיוק להפך, הוא מפריש פרסה אבל לא מעלה גרה, לכן לא חיברו אותם בפסוק אחד. הגמל, השפן והארנבת, הסימן טהרה שלו הוא פנימי, והחזיר, הסימן טהרה שלו הוא חיצוני. הגמל הוא כנגד בבל, השפן הוא כנגד מדי, הארנבת הוא כנגד יוון, ודיברנו על זה לפני חנוכה, שאשתו של תלמי המלך קוראים לה ארנבת, גמרא במסכת מגילה. החזיר הוא כנגד אדום, אדום הוא חזיר, עשיו הוא חזיר, הליטני נא מן האדום האדום הזה. למה הוא לבד? הוא לבד כי הוא, יש לו סימן טהרה בציפורניים. הגמל, השפן והארנבת, יש להם סימן טהרה בקרס. אנחנו חוזרים לציפורנם של ראשונים וקריסם של אחרונים. בואו קצת נראה מה כתוב כאן בחז"ל. החזיר יש לו סימן טהרה חיצוני, אז מה הוא עושה איתו? הוא פושט לפיו, אומר המדרש, ואומר, ראו כי אני טהור, תראו אני בסדר. מי זה החזיר? עשיו הוא חזיר. אומרים חז"ל, עשיו בגיל 40 שנה הלך להתחתן. בגיל 40 שנה, תראו אותו, עשיו, מה קרה בגיל 40 שנה אתה מתחתן? כבר היית נשוי 75 פעם עוד לפני התאריך הזה. מה קרה עכשיו פתאום בגיל 40 חתונה? ומה לעשות, הוא רוצה ללכת בדרכי עובס. אבא שלו התחתן בגיל 40 וגם הוא מתחתן. מה אומרים חז"ל? עשיו פושט את טלפיו ואומר, ראו כי אני טהור, אני הולך בדרכי עובס. אבא שלי בגיל 40, גם אני בגיל 40. חזיר זה השם שלו. למה נקרא שמו חזיר? אם אמרנו שאחרי תהום מגיע רוח אלוקים מרחפת, גלות אדום היא הגלות האחרונה, אחרי זה רוחו של משיח, לכן קוראים לו חזיר, אומר המדרש, כי הוא עתיד להחזיר את הכתר של המלכות למשיח. הוא האחרון בגלויות, הגלות הארוכה ביותר, אין לה חקר ואין לה גבול, זה מלכות אדום, אבל הוא חזיר, הוא יחזיר את הכתר למשיח צדקנו. אם ככה הוא מקבל פסוק בפני עצמו. החזיר מקבל פריבילגיה, הוא עתיד להחזיר את הכתר. רבותיי, אני רוצה ברשותכם ללכת לפסוק נוסף ולהעמיק קצת בנושא של חזיר ועשיו. ישנו פסוק בספר משלי פרק חבב: כסף סיגים מצופה על חרס, שפתיים דולקות ולב רע. אומרים חז"ל במדרש ילקוט שמעוני מלכים אות קוף צדיק ט', פסוק זה בעשיו מדבר. זה הפסוק ששלמה המלך אמר אותו, הוא מקוון כנגד עשיו. למה הוא דומה? למוליאר שמבחוץ מצופה זהב ומרגלויות, אבל בפנים רקוב, יש לו חרס. כך עשיו. אומר המדרש תנחומה, עשיו היה מגיע הביתה, ניגש לאבא שלו, אומר: אבא, איך מעשרים את המלח? אבא, איך מעשרים את התבן? הוא ידע שאבא שלו יש לו רגישות מיוחדת לנושא של מעשרות, כך כתוב בחז"ל. כתוב שיצחק הפריש בשנה עם 100 שערים. אז אם ככה הוא ידע שיש ליצחוק יש רגישות למייסרס, הוא שאל אותו: אבא, איך מעשרים את התבן? הוא אומר: אישופקה, עזה מחמיר, איך מעשרים את התבן? מאיפה הבאת את החומרה הזאת? הוא אומר לו: כל היום הייתי בבית מדרש, כל היום דנו, תבן מעשרים, לא מעשרים, מאכל בהמה, לא מאכל בהמה. איזה נחת היה ליצחוק. בן שואל אותו על חומרה להפריש תבן, בן שואל אותו על חומרה להפריש מלח. פיינינגית, חז"ל אומרים: שפתיים דולקות, בשפתיים הוא היה מושך את אבא שלו, ולב רע, בלב הוא היה ריקבון, זה עשיו. הסתכלת על עשיו מבחוץ, אומר המדרש, כסף סיגי מצופה על חרס. מבחוץ הוא כל כך יפה, הוא נראה כמו חנות של הצורפים מבחוץ. בפנים הוא מוליאר, הוא ריקבון, יש לו חרס בפנים, לא שווה כלום. כסף סיגי מצופה על חרס, שפתיים דולקות ולב רע. אומר הירושלמי במסכת נדורים בפרק ג' הלכה ח', עתיד הקדוש ברוך הוא לתפוס את עשיו. איפה הוא תפוס אותו? עשיו עתיד להסתנן לעולם הבא, למקום משכנם של הצדיקים. הוא מתעטף בטליתו ויושב לו בין צדיקים. עשיו מתעטף בטלית ונכנס, מסתנן למחלקת הצדיקים בגן עדן, והקדוש ברוך הוא גוררו משם. מיתימה, אם תגביע כנשר ואם כוכבים שם קינך, משם הורידך נאום השם. מה זה עשיו מתעטף בטליתו? לא רואים אותו, אדם מעוטף בטלית אתה לא רואה אותו. נכנס ויושב בגן עדן, מי זה? אומר: לא רואים, רואים רק טלית. טלית, הוא מעוטף בטלית, שאר הצדיקים לא עטופים, אפשר לראות אותם. הוא מכוסה, כמו יום כיפר, לא רואים אותו, אף אחד שלא יראה אותו. והקדוש ברוך הוא בא וגורר אותו משם, אומר: בוא בוא בוא, אתה אין לך כאן מקום, עם הטלית ביחד לג'נם, אין לך מה לחפש כאן, אין לך מה לחפש כאן. מה ירושלמי רוצה להגיד כאן? רבותיי, יש כאן חידוש עצום, לא מצאתי אותו, אני מקווה שזה לא מבחינת מגלפונים בתוירו שלא יקרא לוחה. אם זה לא ימצא חן בעיניכם, אתם יכולים למחוק אותו מהלקסיקון, כי אין לו מקור. אבל אני חושב שרמז מצאתי בדברי גאון מווילנה, רמז. בוא נאמר קודם כל מה כתוב כאן במדרש. ישנו מדרש אחד מופיע בבראשית רבו סמכי אות י' ב', ומדרש שני קשור לפרשה שלנו, פרשה א' אות ת' ו'. אומר רבי שמעון בן גמליאל: לא כיבד בריאה את אבותינו, לא בחיית בריאה את אבותיו כמו אני את אבותיי. אין בעולם, אומר רבי שמעון בן גמליאל, אדם שכיבד את אבא שלו כמו שאני כיבדתי. ומצאתי שכיבד עשיו את אביו יותר ממני. אני בתור יהודי אין יותר טוב ממני בכיבודיו, אבל מצאתי שעשיו היה יותר גדול. מה קרה? אני הייתי משמש את אבי בכלים צועים, וכשהייתי הולך לשוק הייתי משליך אותם כלים ולובש כלים נעים. הייתי מגיע, היה לי בגד מלוכלך, לא הלכתי להחליף אותו. אבא שלי קורא למרב שמעון, בוא רגע, הייתי בא, משרת אותו, לא הייתי מחליף. יש לי קטן, אין לי קטן, מה זה דווקא מיני? כך הייתי עושה, אבל כשהייתי יוצא לרחוב הייתי מחליף את הבגד עם הקטן. זה לא יפה, איך בן אדם הולך עם קטן כזה צור במרבונון שכך נראה, הייתי מחליף את הבגד. אבל איסוב לא היה עושה כן, אומר רבי שמעון גמליאל, אלא אותם כלים שהיה לובש ומשמש את אביו הם המעולים. תדע לך שבשעה שיצא איסוב לצוד ולהביא לאביו אוכל כדי שיברך אותו, מה עשתה רבקה שהייתה אוהבת את יעקב בנה? נתנה לו מתמים ואמרה לו, לך אצל אביך ותול את הברכות עד שלא ייטול אותם אחיך. באותה שעה אמר לה יעקב, אמי, אין את יודעת שאיסוב אחי איש שעיר ואנוכי איש חלק? ירגיש אבי שאינני עשיו, ואני מתבייש בפניו, שנאמר, אולי ימושני אבי. אמרה לו, בני, אביך עיניו כהות, הוא לא רואה, ואני מלבשת אותך כלים נעים שאחיך לובש ומשמש בהם את אביך, ואתה נכנס אצלו, והוא אוחז בידך וסבור שאתה עשיו, יברך אותך. מניין שנאמר, ותיקח רבקה את בגדי עשיו, שבהם היה למוד לשמש את אביו. אומר רבי שמעון מגמליאל, אני עם אותו בגד שבאתי, אז עד טבעיה טיפלתי באבא שלי. עשיו, לפני שהוא נכנס לטפל באבא שלו, הוציא את בגדי החמודות, לבש אותם. למה? כיבוד אב. אבא שלו עיוור, הוא לא רואה אם אתה לובש חליפה או טריקו. הוא בן כל לא רואה. בשביל מה אתה מלביש חליפה? מה זאת אומרת בשביל מה? אני הולך לכבד את אבא שלי. כיבוד אב. המהות של עשיו אין כמו בכיבוד אב. כך אומר רבי שמעון מגמליאל. אומר המדרש, אומר רב יודן, כיוון שהגיעו ישראל לעשות עם המלחמה, הם מגיעים להר סעיר, הראו הקדוש ברוך הוא למוישה את אותו הר שקבורים בו האבות. הוא מראה לו את חברון, אומר, הנה, כאן קבורים יצחק ורבקה. אומר לו, מוישה, אמור לישראל, אין אתם יכולים להזדבק בו, לא תצליחו לגעת בעשיו. למה? עד עכשיו מתבקש השכר כבוד שכיבד את אלו שקבורים בהר הזה. עדיין מגיע לו שכר על מה שהוא כיבד את אבא שלו. אז אל תיגעו בהר שלו, כי עדיין לא גמרתי לשלם לו כיבודיו. אין כמו איסו בכיבודיו. רבותיי, לא ניכנס עכשיו להסביר מה הולך כאן, כי הנושא של כיבודיו משמע שיש לו משמעות מיוחדת לגבי גויים. שרוצים לדעת דוגמה לכיבודיו, מביאים מדמה בנתינה באשקלון. למה אפשר להביא דוגמה מרבי טרפון? בואו ראה דמה בנתינה מאשקלון. יש עוד איזה סיפור בירושלמי, כיבודיו על אשקלון. אשקלון זה מקום מיוחד של כיבודיו, אני לא יודע מה יש שם. בכל אופן, כולם אלה שמכבדים את ההורים גרים באשקלון. ככה שני מדרושים. טוב, זה מה שכתוב. יש קברים? טוב, בכל אופן, זה מה שכתוב גם בבבלי, גמרא מסכת קידושין, גם בירושלמי. לא ניכנס, יש איזה הסבר, אבל לא ניכנס לזה. כתוב שם בגמרא בקידושין, כיוון ששמעו אומות העולם שהקדוש ברוך הוא אומר, כביד את אביך ואת אמך, אמרו, לא לכבודו הוא דורש, כיבוד אב האם, אצל הגויים יש להם סימפתיה. נראה, אולי פעם נעסוק בזה. בכל אופן, זה מה שכתוב. עשיו הוא הדוגמה לכיבוד אב אצל הגויים, כך אומר רבי שמעון מגמליאל. אני לא מחליף בגדים. עשיו החליף בגדים. לכאורה נופת צופים, אין כמו עשיו. עשיו בכיבודיו, אומר רבי שמעון גמליאל, אין כמוהו. לא פלא שהקדוש ברוך אומר, אל תיגעו בהר סעיר. הר סעיר, עדיין לא גמרתי לשלם לו את הכיבודיו. מה עושה עשיו בכיבודיו? איפה בא לידי ביטוי הסמל? הוא מתעטף בבגד מיוחד וניגש לכבד את אבא שלו. זה המהות של עשיו. מצאתי מדרש שאני רוצה להבין איפה הכיבודיו של אבא שלו. יגידו מדרשים חלוקים, אבל לכאורה זה שני המדרשים האלה, אחד מסתדר עם השני באופן נפלא. מדרש מופיע בראשית רבה, פרשה ע"ה אות ט'. אומר ינקב, ריבונו של עולם, אל תיתן השם מהוויה רשע, זה ממו אל תפק. אומר לפונוב, אומר יעקב, ריבון העולמים, אל תיתן לעשיו הרשע מחשבות ליבו, אל תיתן לו מה שהוא חושב. ויאמר עשיו בליבו, עשיו אומר בלב שלו, אף אחד לא יודע מה אומר בלב, התובה המדרש ומספר לנו מה הוא אמר בלב. אמר, קין הרג את אחיו אבל ולא עשה לו המקום כלום. לכאורה חשבתי, הוא הרג את אח שלו, הקדוש ברוך הוא יהרוג אותו, הוא לא הרג אותו. קין הוליד בנים וירשו את העולם. אני אומר איסו גדול מכבדי אבא, אני אהרוג את יצחק אבי ואחר כך אהרוג את יעקב אחי והרש את העולם לבדי, שנאמר יקרבו ימי אבל אבי. אמר, אני אקרב את אבלו של אבא ואחר כך אהרוג את יעקב אחי. ולא סיפק הקדוש ברוך הוא ביודוי, שנאמר אל תיתן השם אביי רשע. איזה כיבודה בן פורת יוסף, מלביש חליפה יפה לכבודו של אבא, אבל כשיעקב לקח לו את הברכות הוא הולך לחסל את יצחק אבא שלו ואת יעקב האח שלו. איפה הכיבודיו? איפה הכיבודיו הגדול שלך איסוב? באים חזל ואומרים לנו, תשמע מה זה איסוב, כסף סיגי מצופה על חרס, שפתיים דולקות ולב רע. מבחוץ נראה לך הכל יפה, אבא איך מעשרים את הטבן, אבא איך מעשרים את המלח, מלביש חליפה יפה, אמא תראה, זה יראה, כולם יראו. בלב שלו הקדוש ברוך הוא מגלה מה בלב שלו, הוא הולך לרצוח את האבא האהוב שלו, הוא מרמה אותו שהוא היה בבית מדרש. עליו אומר שלמה המלך, שפתיים דולקות ולב רע, כסף סיגי מצופה על חרס, כסף מבחוץ וחרס מבפנים. אומרים חז"ל, עשיו מתעטף בטליתו, הוא מתעטף בטלית, באותו בגד שהוא התעטף בכיבוד אב. הוא אומר, אני לבשתי בגד מיוחד, אני הולך לשבת אצל הצדיקים. הקדוש ברוך הוא גורר אותו משם, אין לך מה לחפש בגן עדן, אתה את ההצגה שלך תקבל כאן בעולם הזה בהר סעיר. הר סעיר יהיה לך גשם כל הזמן, פה למעלה אין לך מה לחפש. צדיקים למעלה יושבים רק אנשים שהפה שלהם והלב שלהם אותו דבר, אשתם יושב אוהלים, אומר רש"י, פיו וליבו יישובים. אלה צדיקים שיושבים בגן עדן, שחקנים לא יושבים שם. אנשים שמבחוץ נראים טוב בבפנים ריקבון, אין להם מה לחפש בגן עדן. אם אלה פני הדברים, נוכל עכשיו בעזר השם לסגור את הקצוות. אומרת הגמרא ביומה, טובת ציפורנם של ראשונים מקריסו של אחרונים. מה זה ציפורן של ראשונים? בית ראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. נתגלה אבונם, נתגלה קיצם. ידעו מה האבון, כולם ראו את האבון, עבדו עבודה זרה, שפכו דמים, החיצוניות שלהם הייתה רקובה אבל הפנימיות הייתה טובה. עבדו עבודה זורה, אומר מנשה לרבשי, רצתי, עלתי לעבוד עבודה זורה, אבל כל הזמן חשבתי איך לפצוע את הלחם. רצתי כי היה לי יצרורה, היצרורה היה חיצוני אבל בפנימיות הם היו טובים. אומר המשך חוכמה בביאור ההפטרה בפרשת השבוע, אחיו מוכן לתת את אשתו ואת כל רכושו לאויב, את מחמד עינו, את הספר תוירה הוא לא ייתן, הוא מוכן למות. על מה הספר תוירה? אתה עובד אבוי דזורי, אבוי דזורי כן, אבל אני לא אתן את הספר תוירה. הפנימיות שלהם טובה, החיצוניות שלהם רקובה. בית ראשון חיצוניות רקובה בפנימיות טובה, נתגלה ציפורנן, היה להם תומעה חיצונית, התומעה הייתה ברגליים, בחיצוניות. הם לא מפריסי פרסה, אבל הסימן לטהרה הפנימית הוא מעלה גירה, הוא בפנים הוא טוב. הבית השני בדיוק להפך, בפנים הוא לא מעלה גירה, החזיר לא מעלה גירה, בחוץ הוא נראה בסדר גמור, בחוץ הוא מפריס פרסה. נכנסת לבית מדרש, כולם לומדים, כולם מקיימים מצוות, לכל אחד יש גמח בבית. אומרת הגמרא, טובה ציפורנם של ראשונים, הציפורניים החיצוניות של בית ראשון, של עבודה זרה, גילור, שפיכות דמים, יותר טובה מהקרס של האחרונים, מהחזיר, שהסימן הטהרה שלו הוא חיצוני, בחוץ כולם ראו שכולם טהורים. הסימן הטומאה היה פנימי, שם היה סימן הטומאה. מקריסו של האחרונים זה הקרס של אדום. אם אומר הרב דסלר, זה דברים שאומר הגאון מווילנה בכל אליהו מסכת יומא בדף ט. אומר הרב דסלר, כל אומה שאתה יורד אליה לגלות, תראה מה האומה ותבין מה החטא. אם מלכות אדום מסמלת את איסוב, מהו איסוב? איסוב הוא כסף סיגים מצופה על חרס, שפתיים דולקות בלב רע, זה איסוב. בי שני, היו כולם מבחוץ יפה, כולם כסף טהור, ממלאים בתי כנסת, עושים מצוות, גמילות חסדים, אבל הריקבון הוא בפנים, זה כסף סיגי מצופה על חרס, שפתיים דולקות מדברים דברים גדולים, בפנים הלב רקוב. אם כך אתה רוצה לדעת למה ירדנו לאדום? אדום הוא החזיר. בית ראשון התגלה אבונם, התגלה קיצם, ידעו מה האבון, תקנו אותו, חזר בית המקדש. בית שני נחרב בגלל שהחיצוניות הייתה טובה, הריקבון היה בפנימיות. במקום שהריקבון הוא פנימי והחיצוניות נראית יפה, זה גלות אדום. כך נראה עשיו, זה המהות של עשיו, טובת ציפורנם של ראשונים מקריסו של אחרונים. אם אלה פני הדברים, נוכל בעזר השם להבין מה מונח כאן. אומר לנו בעל הטורים, בשכר כיבוד האב של איסוב הוא זכה להחריב את בית המקדוש. שאלנו, בשכר כיבוד האב הוא קיבל רשות להחריב את בית המקדוש? התשובה פשוטה, בשכר הכיבוד האב שהיה חיצוני ולא פנימי, הכיבוד האב שלו היה חליפה אבל הוא רצה להרוג את אבא שלו, החיצוניות של איסוב הייתה טובה, הריקבון היה פנימי, הוא קיבל להחריב את בית המקדש, שאנשים באותו דור היו חיצונית נראים טוב אבל הריקבון היה פנימי. בית המקדש הראשון נבנה ובית המקדש השני עדיין עומד בשם אמונו. מה זה בא לומר? זה בא לומר שעדיין לא זכינו לתקן את הפנימיות שלנו. מעטים הם האנשים של פי וליבו ישובים. שאלנו, איך יכול להיות בישי ניסין הסחינו עם אבס חסד? חסד עם סין הסחינו יכול ללכת ביחד. כך אמר פעם החידושי הערים. הוא שאל, חז"ל אומרים שהחסידה, למה נקרא שמה חסידה שעושה חסד עם חברותיה? אז הוא שאל, אם ככה, למה זה עוף טמא? היא הרי עושה חסד. אמר החידוש הערים, עושה חסד, אבל עם חברותיה, רק עם האנש. הוא לא מכיר חסד, חסד רק עם מי שהוא מכיר, הוא עושה חסד רק עם החברים שלו. יש בן אדם שהוא לא מכיר אותו, הוא לא עושה חסד איתו, אומר, לא מכיר אותך. יש כזה סיפור שפעם אחד בא לגור בעיר אחת, הוא ביקש מישהו הלוואה 5,000 דולר, הוא אומר, מה אני אעשה? לא מכיר אותך. לא טוב שאני אתן לך. הוא אומר, מה אני אגיד לך, העולם הזה משונה. במקום הקודם לא נתנו לי כי כולם הכירו אותי. פה לא נותנים כי לא מכירים אותי. אז מי ייתן לי, הוא אומר. אף אחד לא נותן. חסד צריכים לעשות עם כל אחד, מכל עדה, מכל חוג, עם כל אחד ואחד. ואחר המעשים נמשכים הלבבות. כשעושים חסדים אחד עם השני, כשמרבים חסדים, כך הקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו אוהבים אחד את השני, זה מהווה את הבניין. אדום קיבלה רשות לעקור את היסודות, כשהריקבון הוא ריקבון פנימי. הבית הראשון הריקבון היה חיצוני, עם הריקבון החיצוני רק הורידו את התקרה. בבית שני הריקבון היה פנימי, קיבלו אדום לעקור את היסודות, ערו ערו עד היסוד בה. אנחנו את היסודות שלנו צריכים לתקן. אני חושב שכמעט בכל שנה, בשיעור האחרון לפני תשעה באב, אני נוהג להביא את המדרש, המדרש שכל כך חביב, מדרש שמופיע בשיר השירים על הפסוק נגילה ונשמחה בך. אם אמרתי את זה שנה שעברה אני לא זוכר, אבל בכל אופן השנה כשראיתי את זה במפרשים על אגדות החורבן שמביאים את המדרש הזה, התרגשתי בו שוב מחדש, וראוי לספר אותו בכל מקום ובכל עת ובכל שעה, כי המדרש הזה מסביר לנו על מה עלינו לבקש בימים האחרונים הבאים עלינו לטובה. מספר המדרש, נאמר אותו ממש בקיצור, מעשה בזוג שהיו נשואים 10 שנים ולא זכו להיפקד. ישנה הלכה שזוג שנשוי 10 שנים ולא זוכה להיפקד, מותר לו להתגרש על פי הלכה. הם באו לרבי שמעון בר יוחאי, ביקשו להתגרש, אמר להם, כשם שהתחתנתם בשמחה כך תתגרשו בשמחה. התחתנתם בשמחה או בריקודים, תעשו גט, אתם לא רבתם, אתם נפרדים כמעט שלא זכיתם להיפקד, אז תיפרדו מתוך שמחה. טוב, הולכים, עושים משתה, מזמינים את אותם אנשים. במהלך הטקס של הגירושין, מעמד השמחה של הגירושין, גט זה מצווה. כמו שלקדש אישה, לגרש אישה זה גם מצווה. סעודת מצווה לגט, מתגרשים. אומר הבעל האישה, הרי אני הבאתי הכל. את באה מבית שאין לה, לא היה לכם כלום שמה. אני הבאתי דירה, הבאתי רעיתים, הבאתי הכל מה שצריך, הכל שלי. חוץ מאת עצמך לא הבאת כלום. אבל היות ואנחנו נפרדים מתוך שמחה, כנסי לבית, איזה חפץ טוב שאת רואה בבית תקחי. את רוצה תמונה, את רוצה את המכונת כביסה, את רוצה את המייבש, מה שאת רוצה תקחי, יש לך איזה סרוויס כלים, שיהיה לך מזכרת. בלילה הזה של הגירושין אמרה אשתו לשעבר של החתן לשעבר, למלצרים שישקו אותו ביין, ישקו אותו ביין, הוא שתה עד ממש כדי שוחרה, וסגררו אותה הביתה, השכיבו אותו במיטה. איך שראתה שהוא יושן כמו שצריך, היא קרא לארבע סבלים ואמרה להם, תיקחו את המיטה שלו ותעבירו את זה לבית של ההורים שלי. גוררים ארבע סבלים, גוררים אותו בשתיים הלילה, הולכים וככה צועדים לאט לאט, אז הוא נרדם עוד יותר עמוק, אם מנענעים אותו כל השינה, הוא נרדם עוד יותר עמוק, מביאים אותו לבית של השוור והשוויגר, לא רצו להכניס אותו לתוך החדר, אולי יקבל מכה בדלת, במרכז הסלון השכיבו אותו. יושן טוב, שמונה בבוקר הוא מתעורר, טוב, הוא רואה את התמונות של חמי וחמותו על הקיר. הוא אומר, איפה אני? איפה הגעתי? מה יש פה? מתחיל לצעוק, הוא לא הבין לאיפה הוא נכנס. ואז אשתו לשעבר יוצאת שם מהחדר, אומרת לו, מה אתה צועק? מה קרה? אומר, איפה הגענו? התקרשנו אתמול, איך הגעתי שוב פעם לפה? אומרת לו, אתה אמרת לי שאני יכולה ללכת הביתה ולקחת מה שטוב, מה שאני מוצא חן בעיניי, אני יכול לקחת. חיפשתי בכל הבית, ולא מצאתי בבית הזה דבר טוב חוץ ממך, אז לקחתי אותך. הלכו לרבי שמעון בר יוחאי וסיפרו לו את זה. בירך אותם רבי שמעון בר יוחאי, הם התחתנו מחדש ונפקדו בבנים. אומר המדרש, ומה אם אישה אומרת על בעלה, אין לי בבית הזה טוב ממך, היא זוכה להיפקד. אם אנחנו בליל תשעה באב נאמר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אין לנו שום דבר חוץ ממך, אנחנו כואבים את זה שלכולנו יש בית, לכולנו יש כיסאות על מה לשבת, כולנו יש כיסא ואפילו כיסא נוח, לקדוש ברוך הוא אין בית, לקדוש ברוך הוא אין כיסא, כי יד על קסקה אפילו כיסא לשבת אין לו, בית בואי לו מה זה אין לו. אם נבקש מהקדוש ברוך הוא ביום הזה, ריבונו של עולם, אנחנו חפצים בך, הקדוש ברוך הוא ישמע לשעבתנו, יראה את דימותינו, וישלח לנו גואל צדק במהרה ובימינו אמן. דרעי המלאכה שאומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזעקו את ישראל לפיקף, הרבו להם צוירו מצווה שנאמר, עד נחופס למעצית קוי, יגדי תוירו וידיר.